In Sof Elul Tovshin Lamed Daled, in a Sicha was the Rebbe Giret to the Weiber, Lekove Dinai Yor, or the Rebbe Giret as Medaf Einfirn, as in Jeden Stub, so onzenden Shabbeslicht, nicht nur die Mame, nur Echet, die Kinder, die Bnebeis, und a viele kleine Mädelach fuhren, wenn sie seinen Kummen zu Chinuch. Und der Rebbe hat Masberge, was er mir gefühlt, das schon bei die Imohes. Als noch dem, was Sorei gestorben und mitgebracht, Riefken, auf Chassan haben mit Yitzchok, ist Basorene gewesen, bringt der Rob Rasche, als Basorene gewesen, als sie vielleicht anzünden, die Licht far Schabes, und sie vielleicht brennen, benes, a ganze Woche. Dieselbe Sache gewesen, beschass Rivki, ich komme in den Stub, beschass die vielleicht zünden, die Licht auf Schabes, vielleicht das brennen, a ganze Woche. Von dem hat gesehen, Yitzchok, als sie ist, dieselbe Sache wie seine Mame, weil ich noch im Achere immer und sie im Chassene gehabt. Seht man davon, es steht doch, aber Schaß Rivki hat man gebracht zu Yitzchok, und sie gewesen 3 Jahre alt. Seht man davon, als er viele kleine Mädelach, wie gleich wie Hygie Lechinuch, fleckt man sich führen, als sie zünden Licht auf Schabes. Dem darf man sich ablernen, meister Ove, Simon Lebonim, als er viele kleine Mädel lachen, wenn er hier alle Kinder sollen sie zünden Schabeslicht. Später gefragt, Rabonim haben gefragt dem Reben, als Lich Eire nicht in Reihe, weil Rivki doch schon gewesen, was sie schon Chassene gehabt. Doch nicht in Reihe auf kleine Mädel lach, was sie es fahr die Chassene. Und der Rebbe gesagt, geämpfert in einem Brief, als die Lefive, die mir forschen, teitschen uns, als sie gekommen nach Heim, weil ich noch mache E-Mail, und von dem hat er verstanden, als sie ist die Passe, die auf zu Chassene haben mit ihr, sieht man, als sie gezündet Licht noch fahr die Chassene. Das ist gewesen, wie gerät Freier in Sof Elul. Später, Wov Tischer Itofschen Lamed Hei, a Woch später, ist gewesen eine längere Sicher wegen dem. Und der Rebbe hat gesagt, als Hagam, der alte Rebbe in Shulchan Aruch, sagt, als Bnei Bais, Hasmuchim al Shulchan, von dem Balabais. Torn nicht zünden kein Licht fahr Schabes und sie Torn nicht sorgen kein Broche. Und Agam der alte Rebbe ist Masbering kontras Achen. Als steht der Din ist nur Ischu Beisei und mit der Ruf gelegt dem Chiyuv nur auf die Stub. Und nicht auf jeden einen von den Bnei Bais, der Pfarr kennen sie nicht, sagen kein Bruch. Und Agam der alte Rebbe ist mir weiher dort. Als mehr nicht legabe Chaneke hat man gesagt, haben wir Hadrin lechol Echot. Aber der Schabbes ist nicht to als ein Hidur. Wie bald ist nicht to als ein Hidur, kämen doch nicht sagen kein Bruch auf dem. Bei mir kommt der Chuis lefi dem alten Rebbe Shulchan Aruch und lefi dem Kuntres Achen. Als ein Mädel, was ist Smuch al Shulchan Imo, kann nicht zünden Licht mit der Bruch auf der Schabes. Von deswegen hat gesagt der Rebbe in Jana Siche, wie bald mir gefunden, als die in Stub von Beis Rav pflegen die Mädelach Eichet Zindenlicht ist doch verstandig, als er sie ist gewesen, der Minig in Beisarav, noch von dem alten Rebens Zeiten. Als die Kinder von dem alten Reben haben Eichet gezündet Licht, Farschabes mit der Broche. Und Hagam, als er paskend in Schuchonorch und konnte sagen, am Itornisch sagen, kim Boche auf Zinden Licht. Von deswegen, wie bald hat sich Hase geführt, als seine Töchter haben gezunden mit der Broche in Stub, ist doch ein Lamedim, Haloche, Lemepi, Haloche, Lemepi Meise, als sie immer Haloche, Lemeise, wie bald hat er gesagt, dass es Evrit, אז הרבי סיים שאף על פי שבשולחן אורך של אלתר רבי ובקונטס אחרים פוסק אלתר רבי שהבנות שבבית אין עליהם שום מצווה להדליק נרות ולכן אפילו אם הן רוצות להדליק נרות אסור להם לומר ברכה על זה מכל מקום כיוון שאנחנו רואים שבבית הרב נהגו שגם הבנות הדליקו נרות ובברכה, ממילא מובן שהנהגה הזו היא לא התחילה בדורנו זה, אלא כבר בבית של אדמו"ר הזקן, הבנות שלו הדליקו נרות שבת בברכה, ולכן הנהגה זו עברה מדור לדור, ולכן אף על פי שבשולחנור וקונטרסכן הוא פוסק שאסור לבנות בבית לברך על הדלקת הנרות מכל מקום למעשה כיוון שכך נהגו בבית שלו אז ראיה שהוא פסק למעשה כמו הדעה האחרת שבנות יכולות וכדאי להן להדליק ובברכה זה נקודת ההסבר שהרבי הסביר בשיחת ווב תשרי תופשין למד ה' שבוע אחרי שהתחיל המבצע החדש של נרות שבת קודש שכל בת בישראל תדליק נרות ובברכה בשיחה שהוא אמר בסוף אלול בשיחה לנשים. משהו דומה לזה הוא גם בפרט נוסף של הדלקת נרות שבת, הוא נוסח הברכה, שבדרך כלל בסידורים של חב"ד שנתפסו בדורות הקודמים, לא נתפסו הברכות של הדלקת הנרות. בתשין א', אחרי שהאדמו"ר הקודם הגיע לארצות הברית, והוא מסר לרבי את העבודה הזאת להכין סידור של אדמו"ר הזקן עם כל מיני תיקונים, ואז הוא הורה לו גם להכניס עמוד נוסף של ברכות של הדלקת נרות שבת, ושם נתפס שהנוסח הוא להדליק נרות שבת קודש. כעבור כמה שנים, בדופשין יוד בייס, היה אחד מרבני חב"ד בחיפה, הרב דברוסקין, הוא כתב מכתב לרבי, ושאל אותו מהו המקור ומהו הביאור לזה שאנחנו מוסיפים מילה בברכה, במקום להדליק נר שבת, אנחנו אומרים להדליק נר שבת קודש. הרבי ענה לו שלא מצאתי מקור בינתיים, אבל כך הורה לי אדמו"ר הקודם להדפיס את זה בסידור, ובדרך ממילא מובן שכך הוא המנהג בבית הרב גם בדורות הקודמים. שזה דומה למה שאמרנו קודם, שההוכחה לברכת להנהגה שבנות מדליקות נרות בברכה הוא כיוון שכך נהוג בבית הרב, בבית הרבי הקודם, אז בוודאי נהגו כך גם בדורות הקודמים. כך גם ההסבר בנוסח הברכה, שכיוון שככה נהוג בבית הרב, אצל הרבי הקודם בוודאי נהגו כך גם בדורות הקודמים. שנים אחר כך, בתשין למד ח', כבר כמה שנים אחרי שהתחיל המבצע נשק, נתפס בירחון כל תורה בארץ ישראל מאמר של אחד בשם הרב אפרים גרינבלט, שהוא דן בנוסח הברכה, והוא מביא מזה שבסידור של אדמו"ר הזקן הנוסח הברכה היא נרות שבת קודש, וככה הוא בסידור תהילת השם, והוא מקשה על זה מהו המקור לקודש, והוא טוען שזה גם הפסק, ולכן הוא מאוד מתפלא על הנוסח של הסידור של אדמו"ר הזקן, והוא מביא גם מאוד רבנים שכבר דנו בזה וכותבים שבסידור של אדמו"ר הזקן הנוסח הוא נרות שבת קודש. כשנתפס המאמר הזה, הרבי שלח אליי את המאמר והורה לי לעיין בנושא ולכתוב מענה שיודפס בירחון הזה. עיינתי בזה והכנתי איזשהו מאמר והכנסתי לרבי שהרבי יראה לפני שאני שולח לדפוס. במאמר הזה כתבתי שאף על פי שהרב אפרים גרינבלט במאמר הזה וגם עוד רבנים שהוא מביא שכתבו בזה, כותבים כולם שזה כך הנוסח בסידור של אדמו"ר הזקן, האמת היא לא כך, כי בסידור של אדמו"ר הזקן הברכה הזאת לא נמצאת. זה נתפס לראשונה הנוסח הזה בנוסח בסידור תורה אור שנתפס פה בארצות הברית בשנת תש"א. אלא שהרבי כותב במכתב של תשי"ב שכיוון שכך נהוג בבית הרב, אז ברור הוא שכך נהגו בבית הרב גם בדורות הקודמים. למרות זאת, כתבתי שם, אז אנחנו יודעים שזהו הנוסח שנוהגים בבית הרב בדורות האחרונים, אבל אין לנו שום הוכחה או ידע שכך הוא גם אצל אדמו"ר הזקן, ולכן זה לא מדויק מה שכתבו שכך הוא בסידור אדמו"ר הזקן. אחרי הקדמה זאת ניסיתי להסביר את המנהג והטעם שכך נוהגים לברך נרות שבת קודש. כשהכנסתי לרבי להראות לפני שאני שולח, אז הרבי ענה על זה, על זה שכתבתי שזה רק בדורות האחרונים התחילו לנהוג כך, ואנחנו לא יודעים איך נהג אדמו"ר הזקן. והוא כתב לי, מי לדעתו בדורות האחרונים יוכל לתקן כזה בחב"ד, באם הרבנית דאדמו"ר הזקן נהגה אחרת. זאת אומרת, כיוון שככה נהוג בבית הרבי הקודם, ברור שנהגו כך גם בדורות הקודמים, וברור שנהגו כך הרבנית של אדמו"ר הזקן ובידיעתו, שזהו בדומה למה שאמרנו קודם בקשר להנהגה של הדלקת נרות שבת על ידי בנות, שכיוון שהרבי ראה את זה אצל הרבי הקודם, אז זה הוכיח שכך נהגו הבנות גם בבית של אדמו"ר הזקן ולכן כך נוהגים אף על פי שהאדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו כותב ההפך. עדיין זה לא היה מובן לי לגמרי, ולכן שאלתי שוב אצל הרבי. הרי אנחנו רואים מנהגים שונים בחב"ד שנוספו בדורות האחרונים, ולא על ידי אדמו"ר הזקן. אז מהי ההוכחה מזה שאנחנו רואים את המנהג בבית הרבי הקודם, שכך נהג גם אדמו"ר הזקן? הרי מצאנו מנהגים שהאדמו"רים לדורותם שינו או הוסיפו. אנחנו מוצאים כך אצל הרבי הצמח צדק בכמה פרטים, אנחנו רואים כך אצל הרבי רש"ב אצל כמה פרטים, ומהי אם כן ההוכחה שאדמו"ר הזקן עצמו נהג כך בביתו? הרבי לא ענה לי ברור, אבל אצל הרבי ברור שאף אם היו מנהגים שנוספו בדורות האחרונים, זה מנהגים שהם לא סותרים כל כך. מה שאין כן, כשאנחנו באים לומר נוסח ברכה, או כשאנחנו באים לומר מנהג לברך, להדליק נרות בברכה בשעה שיש סוברים שאסור לברך, פרט כזה, היחיד שיכל לחדש זאת זה אדמו"ר הזקן. ואם בבית של אדמו"ר הזקן לא נהגו כך, לא היו בדורות האחרונים, בלשון של הרבי, מי לדעתו יוכל לחדש כזה בחב"ד בדורות האחרונים, באם הרבנית לאדמו"ר הזקן נהגה אחרת ובידיעתו של אדמו"ר הזקן. יש מנהגים, מתחיל עם הצמח צדק, אז יש מנהג בקשר לשחיינו בפורים בבוקר, שהוא הנהיג שיאמרו גם בבוקר שחיינו, וכך אנחנו נוהגים. ויש גם פרט באופן של הרצועה על האצבע. אחר כך יש פרטים בקשר לנוסח אבינו מלכנו אצל הרב רש"ב, ועוד פרטים שנוספו וכתוב במנהגים שזה הנהיג הצמח צדק או הרב רש"ב. ואני אומר את הדוגמאות האלה כי את הדוגמאות האלה אני כתבתי אז. אבל הרב עמד בתוקף על כך שמנהג כזה כמו נרות שבת, אם הרבנית של אדמו"ר הזקן לא הייתה נוהגת כך, מי לדעתו בדורות האחרונים יוכל לחדש כזה בחב"ד? נחזור כעת לנושא של נרות שבת קודש. אף שהרבי הסביר שבוודאי נהג כך גם אדמו"ר הזקן שבנותיו הדליקו נרות בבית, לא כפי שהוא פסק בשולחן ערוך, ומזה מובן שהוא פסק כמו הדעה האחרת. למרות זאת, בשיחה הזו של ווב תשרי, הרבי לא הזכיר מי היא הדעה האחרת הזאת, שכמותה בוודאי פסק אדמו"ר הזקן בזה שבנותיו גם הדליקו בביתו בברכה. ורבנים שונים המשיכו לשאול אצל הרבי על איזה סמך הוא מנהיג כך אצל כולם, בשעה שבשולחן ערוך לא נפסק כך, ועדיין לא מצאנו בפירוש את הפוסקים שיפסקו שיכולים גם בנות יכולות לברך, להדליק בברכה. כעבור חודש-חודשיים, בתחילת החורף, בא המזכיר רב לייבל גרונר לכלל, והזמין את כולם לשבת ביחד שהוא רוצה למסור הוראה של הרבי. שהרבי קרא לו ואמר לו שידבר עם חברי הכולל, כיוון שיש רבנים שדנים בנושא ורוצים להבין מהו הטעם והמקור לזה שגם בנות בבית יכולות לברך בברכה, להדליק בברכה. לכן הוא מבקש שחברי הכולל יעיינו בסוגיה הזאת ויכתבו ביור. היה אז דיון בין חברי הכולל, ובסופו של דבר הטילו עליי את המשימה לברר את הסוגיה, ובהמשך לזה יצא אז הקונטרס של קונטרס נשק, קונטרס נרות שבת קודש. וכשסיימנו את הקונטרס הזה ושלחתי העתק לרבי לפני שזה נמסר לדפוס, הרבי אמר להדפיס את זה ולהפיץ את זה בין הרבנים. קיבלתי אז רשימה של כתובות של הרבנים של אגודת הרבנים ועוד ארגוני רבנים בארצות הברית, והקונטרס נשלח לכולם. מה נכתב שם? אז האמת שחיפשנו ולא היה לנו בירור ברור לדעה הזאת שכמותה אומר הרבי, שכבר אדמו"ר הזקן פסק למעשה. מה שכן ראינו אחרי דיונים בכלל, ואת זה כתבנו, הוא שיש הלכה, למרות שהאדמו"ר הזקן פוסק שבני הבית לא יכולים לברך בברכה, למרות זאת יש הלכה שמובא בגמרא במסכת שבת, שהתלמידים שלומדים בישיבה, כיוון שאין להם, בנגיע לחנוכה, אין להם איפה להדליק נרות חנוכה, לכן הם צריכים להשתתף בפרוטה, לתת לבעל הבית פרוטה כדי להשתתף איתו בנרות שהבעל הבית מדליק. מדובר בתלמידים, לאו דווקא תלמידים של בחורים, אלא גם בתלמידים שהם חברי הכולל, שיש להם אישה בבית, אלא שהם נסעו לעיר אחרת ששם נמצאת הישיבה, והאישה נשארה בבית שהיא גרה שם, והיא הדליקה שם כמובן נרות חנוכה. אז אומרת הגמרא עוד שאם האישה מדליקה מהכסף שלו, אז גם זה מספיק, והוא לא צריך לתת כסף לבעל הבית להשתתף בהדלקה שלו. נשאלת השאלה, הרי אנחנו אומרים שהנר חנוכה, החיוב הוא, בלי המהדרין, הוא איש וביתו, שרק על בעל הבית מוטלת המצווה, אבל על בני הבית והאורחים שלו אין חיוב להדליק. אם כן, למה התלמיד הזה צריך לתת פרוטה להשתתף בהדלקה של בעל הבית? הרי גם בעל הבית יש לו בנים, והם יוצאים מעיקר הדין בנרות שלו, והם לא צריכים לתת לו להשתתפות. אז מה החילוק? ומבארים הפוסקים שכאן מדובר בתלמידים שהם לא סמוכים על שולחן בעל הבית, הם רק גרים אצל בעל הבית, אבל יש להם את האוכל שלהם שהם אוכלים לעצמם. כך שהנרות שבעל הבית מדליק לא מועיל לו, זה מועיל רק הבנים שלו ואלה שסמוכים על שולחנו אוכלים אצלו. כיוון שהתלמידים האלה אוכלים משלהם, אז חל עליהם חיוב להדליק נרות, אלא שאין להם איפה להדליק נרות. דוגמה לכך בזמננו, הרי בזמננו כשנוסעים לישיבה אז אוכלים על שולחן בעל הבית, יש שם גם פנימייה, ואז הנרות של מדליקים שם בפנימייה איפה שאוכלים מספיק בשביל כולם. אבל אם נוסעים במטוס בחנוכה, שאז כמובן זה שנוסע לא יכול להדליק נרות חנוכה, אז החובה עליו לתת פרוטה למישהו שנשאר בעיר ומדליק, שגם הוא ישתתף בהדלקה של אותו בן אדם. זה בגמרא מדובר כל זאת בנוגע לחנוכה מעיקר הדין שנר איש וביתו, בלי המהדרין. והפוסקים אומרים שאותה ההלכה היא גם בקשר לשבת, נרות שבת. שם אין מהדרין, ומעיקר הדין הם שווים. לכן גם בנוגע לנרות שבת, כשהתלמיד יש לו אוכל משלו, והוא נמצא בישיבה, ויש עליו חיוב להדליק נרות שבת, ואין לו איפה להדליק, אם אין לו איפה להדליק, אזי הוא צריך להשתתף בפרוטה. נשאלת השאלה, מאיפה יש לו חיוב לזה שאין לו בית להדליק נרות שבת ונרות חנוכה? הרי התקנה היא נר איש וביתו. החיוב הוא על הבית. בעל הבית, בעלת הבית, מדליקה נרות בבית. זה שגר שם ואוכל משלו, אין לו בית פרטי, אז אין לו חיוב. אז למה אומרת הגמרא ונפסק בשולחן ערוך שהוא צריך למצוא דרך איך לקיים את המצווה, או על ידי השתתפות בפרוטה, או על ידי שבבית שלו ידליקו מהכסף שלו? אומר על זה הר"ן על המקום בשבת, מסכת שבת, שמזה אנחנו רואים שהחיוב של נרות חנוכה ונרות שבת, שכתוב בגמרא שהחיוב הוא נר איש וביתו, זה לא דומה למזוזה. מזוזה זה מלכתחילה חיוב הבית. מישהו שלא גר בבית, יש עליו חיוב מזוזה ואינו יכול לקיים זאת, ולכן צריך לתת למישהו פרוטה להשתתף במזוזה שבבית שלו? לא. החיוב הוא על הבית. בבית יש מזוזה, אז אתה פטור. אתה גר בבית, אתה פטור. מה שאין כן בנרות שבת ונרות חנוכה, כשאומרים נר איש וביתו, הפירוש הוא שכאשר בעל הבית מדליק, נפטרים בזה בני הבית הסמוכים על שולחנו, אבל אלה שלא סמוכים על שולחנו לא נפטרים בהדלקה שלו, ונשאר עליהם החיוב. זאת אומרת שהחיוב של נרות שבת זה לסוף כל סוף, זה לא חיוב על הבית, אלא חיוב על כל אחד ואחד. אלא שאם הוא סמוך על שולחן בעל הבית, אז בעל הבית פותר אותו. ואם הוא לא סמוך על שולחן בעל הבית, אז בעל הבית יפתור אותו אם הוא ישתתף בכסף שעולה השמן. לפי זה לא מובן למה אדמו"ר הזקן אומר שזהו החידוש של אדמו"ר הזקן, שהוא אומר, במה דברים אמורים באלה שלא סמוכים על שולחנו? אבל בני הבית והסמוכים על שולחן בעל הבית אין שום עניין או היתר שהם יוכלו להדליק נרות בברכה. כיוון שאין עליהם שום חיוב. למה אין חיוב? הרי סיכמנו קודם שיש חיוב על זה, בלשון הישיבות, זה חיוב גברה, זה לא חיוב חפצה, זה לא חיוב על הבית, זה חיוב על האיש. לכן הרי גם אלו שסמוכים על שולחנו, נכון שהם יכולים להיות נפטרים בהדלקה של בעל הבית, אבל אם הם לא רוצים להיות נפטרים בנרות של הבית, הם רוצים להדליק בעצמם, אז נשאר עליהם החיוב, שהרי יש עליהם חיוב. אז למה אדמו"ר הזקן אומר שאין על בני הבית שום חיוב? הרי זה חיוב על גברה. אז מזה לפחות אנחנו מגיעים להבין את הדעה האחרת שאומרת שגם בנות יכולות להדליק. כיוון שכאשר הן מדליקות בעצמן, אז בזה הן אומרות שאף על פי שהן סמוכות על שולחן האם, הן לא רוצות לצאת ידי חובתן בנרות של האם, ובדרך מילא נשאר עליהם חיוב כמו אלו שלא סמוכים על שולחנם, ולכן הן יכולות להדליק ובברכה. למרות זאת, יש עדיין בעיה, שאף על פי שיש עליהם חיוב, אז הרי אמרנו שגם אלה שלא סמוכות על שולחן בעל הבית, הם לא יכולות להדליק. אם הן רוצות, אז הן צריכות לתת פרוטה לבעלת הבית, כיוון שכבר על הנר, על השולחן שבת כבר יש נרות. וכאן הבנות מדליקות גם על נרות על השולחן שכבר הדליקה עליו האם, או שאחריהם תדליק האם. אז בזה ממשיך בשולחן ערוך. בשולחן ערוך מבואר לגבי אלו שלא סמוכות על שולחן בעל הבית, ואנחנו לומדים מזה לדעה האחרת גם לאלו שהם כן סמוכות על שולחן בעל הבית. ואומר השולחן ערוך שאם בעלת הבית כבר הדליקה נרות שבת על השולחן, אזי האורחת שאינה סמוכה על שולחנה אסור לה להדליק על אותו שולחן. אם היא רוצה להדליק, יש עיצה. מהי העיצה? סוף כל סוף צריך להדליק בכל מקום שעוסקים באוכל, לא רק בחדר אוכל, אלא גם במטבח, שהרי שם מכינים את האוכל. אלא שעיקר המצווה הזה על השולחן ששם האוכלים. ולכן, האישה בעלת הבית תדליק בחדר אוכל, והאישה האורחת שהיא לא סמוכה על שולחנה תדליק במטבח. כך פוסק המחבר, הבית יוסף. והרמו חולק עליו ואומר שנוהגים שגם על השולחן שהאישה מדליקה, גם שם יכולה להדליק האורחת, או שתי נשים שאוכלות ביחד כל אחת משלה. אף על פי ששם יש כבר נר, אבל כל מה שמוסיפים נרות זה מוסיף אור, אז גם בזה יוצאים ידי חובת ההדלקה ויכולים לברך על זה. אז מה יצא לנו לסיכום אחרי כל הדברים האלה? שלפי מה שמובהר בשולחן ערוך, אם מישהו לא סמוך על שולחן בעל הבית, אין לו בית משלו, הוא גר אצל מישהו, הוא רוצה לצאת ידי חובתו בהדלקת נרות שבת, יש לו כמה אופנים. אופן אחד, מה שכתוב בגמרא, שהוא יכול לתת פרוטה לבעל הבית, שהוא ישתתף בנרות של בעל הבית. אופן שני, שהוא יכול לתת בבית שלו, שהאישה שלו מדליקה, היא תדליק מהכסף שלו, זה גם יעזור לו. אופן שלישי שהאורחת הזאת תדליק במטבח. אופן רביעי שהבית יוסף אומר שאסור, ולכן הספרדים נזהרים עד היום שאפילו אם יש שתי נשים על שולחן אחד לא ידליקו שתיהם בברכה. אחרי שיש נרות על השולחן אי אפשר להוסיף עוד נרות בברכה, אבל הרמ"א אומר שאפשר להדליק אפילו על השולחן, כיוון שכל מה שמוסיף נרות מוסיף אור. אלה הן הלכות בנשים האלה שהן לא אורחות, לא סמוכות על שולחן, לא הבנות של האישה, של בעלת הבית. ועל זה אומר האדמו"ר הזקן, שהבנות של בעלת הבית והסמוכות על שולחנו לא יכולות להדליק בברכה. אבל על זה אומר הרבי, שכיוון שהמנהג הוא בבית הרבי, שגם בנות מדליקות, בוודאי כך נהג גם אדמו"ר הזקן, שהבנות שלו גם הדליקו, והביאור הוא כי הם סוברים שגם מי שסמוך על שולחנו, אף על כיוון שסוף כל סוף זה חיוב גברה, אלא שהן נפטרות בהדלקה של בעלת הבית. אז סוברים פוסקים אלו, שכיוון שהיא בדעתה להדליק נרות בעצמה, אז היא לא יוצאת בנרות של בעלת הבית, אפילו אם הוסמכה על שולחנם, ולכן היא יכולה להדליק נרות בברכה לא רק במטבח, אלא אפילו על שולחן חדר אוכל, כפי שהרמ"א פוסק, שכל מה שמוסיפים נר, מוסיפים אורה, ויכולים להדליק על כך. זה תמצית הדברים שנכתב בקונטרס ונשלח לרבנים. מה? בעשרה בשולחן אורך כתוב מה? לא פסק כך. אף על פי שהוא לא פסק כך, אז אומר הרבי שוודאי ולמעשה פסק אלתר רבי בבית שלו אחרת ממה שהוא פסק בשולחן אורך שלו, ועל זה אנחנו סומכים. ככה הסביר הרבי בשיחה של וו"ב תשרי, וככה הורה אז לבאר את ההלכה, וככה נתבררה ההלכה. רק בעיה אחת, ההסבר, שומעים את ההסבר, אבל למצוא בפירוש פוסקים שיגידו כך, לא מצאנו, אף על פי שחברי הקהילה אז חיפשו בכל מיני ספרים ולא מצאו. רק את ההסבר, שזה מסתום ההסבר של אדמו"ר הזקן, שהוא הנהיג כך בביתו. כעבור שנה, בתופשן למד ווב, הוציא רבי יוסי גנסבורג מעומר, כולם מכירים אותו מכל הפסקים שהוא כותב, אז הוא הוציא עוד מהדורה של קונטרס נרות שבת קודש, הוא ביאר שם הרבה פרטים, ובנוגע לפרט הזה העיקרי, הוא שוב ביאר את כל הסוגיה הזאת של אחסנאי, תלמידי הישיבה שיכולים להדליק, ומזה רואים שגם בנות יכולות להחליט שהן לא יוצאות מהאימא ומדליקות בעצמם, אבל נוסף על כך שהוא סוף כל סוף מצא כך גם בפוסקים. הוא מצא זאת ברביה, שהוא כותב שגם בנות הבית יכולות להדליק בברכה, וככה גם בשלטי גיברים על הריף במסכת שבת, שגם הוא כותב כך. בזה נסתיים העניין. אבל כשמישהו יסתכל בפנים בשולחן אורך של אלתר רבי, הוא יתפלא מאוד על כל מה שדיברנו עד כעת. למה? כי זה סעיף ארוך, סימן רסג, סעיף ט"ו, שמתחיל במה דברים אמורים שאינה סמוכה על השולחנו. אבל מי שסמוך על שולחנה לא יכולה להדליק בברכה, כיוון שעל אין עליה שום חיוב. ואחר כך הוא מסביר בקונטרסכן, על זה יש קונטרסכן. והוא מתחיל להסביר שרק בנרות חנוכה כתוב מהדרין, אבל בנרות שבת כתוב איש וביתו, נר איש וביתו, ואין דין של מהדרין, ולכן היא לא יכולה להדליק בברכה. זה כל הסעיף, ובסוף הסעיף הארוך יש עוד שש מילים. ויש חולקים על זה, וכך המנהג במדינות אלו. אז מה אנחנו באים לחפש מקור בשעה שאלתרה בעצמו מסיים ההפך, שיש חולקים על כל זה, וכך מנוהגים במדינות אלו? ולמרות זו, הרבי אומר בשיחה שהאלתרבי פוסק שאסור לברך להדליק בברכה, רק שכיוון שהוא הנהיג כך בביתו, אז הוא חזר בו ופסק ידיעות אחרות. הרי אלתרבי עצמו פוסק שככה נהוג במדינות אלו, שחולקים על כל מה שאמרנו עד כעת. אז כדי שזה לא להתבלבל, אז אני אנסה להסביר מהי הדעה האחרת שאלתרבי מסביר, שגם את הדעה הזאת הוא מסביר בסוף, בחלק השני של הקונטרסכן שם, ומזה נראה איך שהדעה הזאת לא מועילה לנו לנושא שלנו של מבצע נשק, ולכן עדיין הוצרכנו לחפש דעה אחרת, שעל זה אדמו"ר הרבי אמר אז בשיחה, שאלתרבי פסק למעשה לא כמו שהוא פסק בשולחן ערוך ובקונטרסכן, כפי שבארנו קודם. מהי הדעה האחרת שמובא בשולחן ערוך? בפנים לא מבאר את הדעה האחרת. הוא אמר, יש חולקים על זה, ושם היה אפשר לפרש לכאורה, כפי שאמרנו קודם, שזאת היא הדעה האחרת וככה נוהגים. אבל בקונטרסכן הוא מבאר את הדעה האחרת שבשנים השולחן ערוך. ומהי הדעה האחרת? אז הוא מקדים שאנחנו רואים שכותב הראש במסכת פסוחים, וזו הלכה שכולנו יודעים, שכך נפסק גם בשולחן ערוך וגם בשולחן ערוך של אלתרבי, שבשעת בדיקת חמץ האבא לא בדק את כל הבית, הוא משאיר חלק מהבית שגם הבנים שלו יבדקו חמץ, או כיוון שקשה על האבא לבדוק הכל, או כיוון שהוא רוצה להרגיל את הבנים שלו שגם הם יבדקו חמץ. ואיך צריך לנהוג? אז כותב על זה הראש, שהבנים יעמדו ליד האבא כשהוא אומר את הברכה, ואבא יברך את הברכה בקול, והם יענו אמן ויצאו בברכתו, ואחר כך הם יתחילו לבדוק בחדרים הסמוכים שלא יהיה הפסק, ואחרי שיתחילו לבדוק אז הם ילכו למקומות האחרים לבדוק שם. שואל הרבי, למה הבנים צריכים לשמוע את הברכה מהאבא? המצווה היא על האבא. בעל הבית צריך לבדוק את החמץ. החמץ לא שייך לילדים, הבית לא שייך לילדים, אין עליהם שום חיוב של בדיקת חמץ, כמו מי שאין לו שום בית. החיוב הוא רק על האבא. האבא מברך, ובדרך ממילא הוא יצא בברכתו. הוא בודק חלק מהבית. אחר כך, החלק השני, הוא מוסר לילדים שלו לבדוק. או כיוון שקשה לו לבדוק הכל, או כיוון שהוא רוצה להרגיל אותם במצווה הזאת. אבל אין עליהם שום חיוב לברך. הרי הם עושים זאת רק בשליחות האבא. אין עליהם חיוב לבד. בשליחות האבא, האבא כבר בירך. אז למה הראש אומר שהבנים צריכים לשמוע את הברכה מהאבא? וככה נפסק גם בשולחן ערוך, בהלכת פסח, וגם בסידור של האלתר רבי, שהבנים צריכים לעמוד ליד האבא, לשמוע ממנו את הברכה, לצאת ידי חובת הברכה, ואחר כך להתחיל לבדוק. אז בהלכות פסח, אלתר רבי מבאר את זה בקונטרסחרן, והוא אומר שמזה רואים שאין חיוב על הבנים לבדוק, ואין חיוב עליהם ברכה, רק כיוון שאבא מברך והם גם בודקים, אז למה לא? שהם גם ישמעו את הברכה. כך כתב אלתר רבי בקונטרסחרן בהלכות פסח, שאת זה הוא חיבר בתחילה, זה הדבר הראשון שאלתר רבי חיבר, זה הלכות פסח, כמו שכותבים בני הגאון המחבר בהקדמה, וכמו שמובא בכמה מקומות אצל הרבים. אחר כך, כשאנחנו מגיעים להלכות שבת, בהלכות נרות שבת, שם אלתר רבי אומר בקונטרסחרן, שיש חולקים ואומרים שסוף כל סוף זה לא נראה כך בראש. אם לא היה חיוב ברכה על הילדים, לא היה סיבה שהם שמעו. מה זה למה לא? מה פירוש למה לא? כי אין עליהם חיוב, האבא כבר בירך. רואים מכך שהראש סובר שגם הילדים שבודקים את החמץ, גם הם יש להם חיוב ברכה. אף על פי שהאבא בירך, אף על פי שהם בודקים בשליחות האבא. ועוד הלכה שאלתר רבי מביא בין בקונטרסחרן בהלכות פסח ובין בקונטרסחרן בהלכות שבת. וזו הלכה שמובאת בביס יוסף, וכך נפסק בשולחן ערוך של אלתר רבי, בהלכות ראש השנה, בהלכות תקיעת שופר. קרה מקרה, ואת בית הכנסת, אחד בירך בשביל כולם תקיעת שופר, והתחיל לתקוע. התחיל לתקוע, פתאום זה נתקע לו ולא הולך לו יותר. לא הולך לו יותר, אז מישהו אחר ימשיך את התקיעות. אבל בין המניין שבבית הכנסת הזה אין אף אחד שיודע לתקוע בשופר. מה עושים? אבל יש פה, בחוץ עומד עוד מישהו, שהוא כבר שמע תקיעת שופר בבית הכנסת אחר, והוא יודע לתקוע. אז הוא מבקשים ממנו שיבוא וימשיך את התקיעות. נשאלת השאלה אם הוא צריך לברך. אותו דבר. הוא כבר יצא ידי חובתו, אין הוא לא צריך לתקוע בשופר. החיוב של תקיעת שופר זה רק על אלו שנמצאים פה בבית הכנסת. הם כבר בירכו. אז כשהוא בא לפה, הוא לא צריך לברך. למרות זאת, יש דעה שאם הוא לא שמע את הברכה פה בבית הכנסת, הוא צריך לברך. למה? מספק לא מברכים. אבל יש דעה שהוא צריך לברך. למה? הרי הוא כבר יצא. הוא כעת תוקע בשליחותם. כולם שמעו את הברכה. אז למה הוא צריך לברך עוד פעם? ועל זה מבאר אלתר רבי שאנחנו יודעים שיש בישראל דין ערבוס, שאם מישהו לא יודע לברך בעצמו או להתפלל בעצמו, מותר לי, זה המקור של תפילת חזרת השץ, בשביל אלה שלא יכולים להתפלל בעצמם, אף על פי שאני כבר התפללתי, אני חוזר ומתפלל להוציאם ידי חובתם. איך אני יכול להוציאם ידי חובתם? הרי יש הלכה שמי שאינו חייב לא יכול להוציא את מי שחייב. אני כבר התפללתי, אני לא חייב, הוא לא התפלל, הוא חייב, איך אני יכול להוציא אותו בחזרת השץ? וככה גם כן בשאר הברכות. אז מבואר ההלכה שכיוון שהוא לא יודע לברך בעצמו, אז אני ערב, כל ישראל ערבים בזה בזה, אני חייב להבטיח שהוא יוכל לברך. וזה עצמו שאני מקיים את המצווה בשבילו, אני מקיים את המצווה, אני יצאתי, הוא לא יצא, אני עושה את זה בשבילו. כשאני עושה את זה בשבילו, אני מקיים את המצווה כאילו אני עשיתי את זה בשבילי, ולכן אני חייב בברכה. ומזה אנחנו רואים את הדעה הזאת, שהיא הדעה השנייה שבשולחן ערוך, של הלכה שבת. שלכן, זה שעמד בחוץ, והוא כבר יצא ידי חובתו בתקיעת שופר, הוא נכנס לבית הכנסת, הוא רואה, עומד קהל, שהם כבר ברחו, התחילו לתקוע, לא סיימו את התקיעות, חייבים בתקיעה, לא יודעים לתקוע. כל ישראל ערבים בזה בזה, אני חייב לתקוע בשבילהם. ברגע שאני חייב לתקוע בשבילהם, אני מקיים מצווה. על המצווה הזאת אני חייב ברכה. האבא חייב בבדיקת חמץ בכל הבית. קשה לו, הוא לא יכול לבדוק את כל הבית. הוא בירך לעצמו, התחיל לבדוק, קשה לו לסיים. הוא מבקש מהבן שלו, לך תבדוק את החדרים האלה. הבן שלו עושה את זה בשליחות האבא. האבא קשה לו. הבן חייב מתורת ערבות. הוא מקיים מצווה. הוא מקיים מצווה. כשהוא בודק שם, הוא צריך לברך. בנורות שבת אותו הדבר. אמרנו קודם שצריך להדליק נורות על השולחן, וצריך להדליק נורות גם במטבח. גם במטבח כשמכינים את האוכל יהיה חושך, לא יראו ויפלו, לא יוכלו להכין את האוכל. נו, היום יש חשמל בין כה, אז אין את החיוב הזה. אז מדליקים רק על הנורות של האוכל, תוספת אורה מביאה שמחה. אבל פעם לא היה חשמל, אז היה צריך שיהיה אור גם במטבח. האמא הדליקה על השולחן. היא עוד לא הדליקה במטבח. הבת מדליקה במטבח. היא מוציאה ידי חובת האם, בשליחות האם. היא מקיימת בזה מצוות ערבות. היא מקיימת בזה מצווה של הדלקת נרות שבת. כיוון שהיא מקיימת מצווה של נרות שבת, היא יכולה לברך על הברכה. זאת היא הדעה הזאת. הדעה הזאת שאומרת שבבדיקת חמץ הילדים לא יכולים לברך בעצמם, הדעה הזאת שאומרת שבתקיעת שופר זה שנכנס לא יכול לברך לעצמו, אף על פי שזה ערבות, אבל זה ערבות רק בשליחותו. כיוון שהוא כבר בירך, אני על המצווה הזאת לא יכול לברך. המצווה הזאת כבר בירכו עליה, זה שאני עושה בשליחותו. לכן גם פה, אחרי שהאימא בירכה על הנרות בשולחן, הבת הולכת להדליק במטבח, היא לא יכולה לברך על זה. היא עושה את זה בשליחות האימא. האימא כבר בירכה בחדר האוכל. יש לנו פה שתי דעות, איך נוהגים. מסיים אל תרבה בביור הזה בקונטרסכן. הכלל הוא שספק ברכות להקל. לכן, בבדיקת חמץ, הילדים לא יברכו בעצמם, ישמעו את הברכה מהאבא, יענו אמן. לכן, בתקיעת שופר, זה שבא לסיים את התקיעה לא יברך בעצמו. אבל בנרות שבת נהגו הנשים שגם הבנות מדליקות או הארוחות, אורחת, גם היא מדליקה במטבח וגם היא מברכת. למה נהגו כך? כיוון שהנשים זה מצווה שניתנה, נמצרה במיוחד לנשים. זו זכות גדולה בשבילהם לתקן את מה שיבטו בחטא צדת. ולכן זה מצווה גדולה שכולם, שהם נזהרות מעל זה מאוד. ולכן הם רוצות לזכות במצווה הזאת. ולכן הם נהגו כך. כיוון שנהגו כך, אז לכן בזה אנחנו נסמוך על הדעה השנייה, שאף על פי שזה בשליחות האמא שהיא כבר ברכה, אף על פי כן גם הבת או האורחת תברך. אותו הלכה יש גם בהפרשת חלה. שם האדמו"ר הזקן לא מביא את כל הדעות האלה. אבל המעניין הוא שבהלכות פסח, האדמו"ר הזקן אומר שנהגו הנשים שכל אחת רוצה לזכות במצווה הזאת של הפרשת חמץ, הפרשת חלה. הרי אנחנו יודעים שיש שלוש מצוות שנמסרו לנשים, ראשי תיבות חנה, חלה, הדלקת הנר ונידה. אז כך גם בהחלה כל אישה רוצה לזכות. כשבעלת הבית אופה חלה גדולה, שיש שם כמה שיעורים, אז מחלקים את זה, נהגו אנשים שמחלקים את זה. וכל אישה לוקחת חלה בברכה משיעור חלה נפרד. ככה פוסק אדמו"ר הזקן בתוף נ"ז בהלכות פסח, והוא לא מביא את הדעות. אבל כשנעיין נראה שזה שוב אותו דבר. הרי כל החלה הזאת שייכת לבעלת הבית. מה אני מרוויח מזה שהנשים, האורחות, מחלקות את החלה וכל אחד לקחת חלק לעצמה? הרי מה שהן מפרישות את החלה זה בשליחות של בעלת הבית. בעלת הבית כבר הפרישה על החלה שלה. אז מה זה מועיל? נכון שעדיין חל על האישה חיוב להפריש גם על החלה אחרת. אבל מה שהן עושות זה בשליחות בעלת הבית. בעלת הבית כבר בירכה, איך הן יכולות לברך? אז גם כאן אנחנו רואים, כיוון שהנשים כל כך מדייקות בזה, לזכות במצווה הזאת של חלה, כל אחד רוצה שיהיה להם חלק, לכן הן סומכות בזה על הדעה השנייה, שכיוון שהן עושות בשליחות בעלת הבית, כיוון שזה מתורת ערבות, אז גם הן מקיימות בזה מצווה, וגם הן יכולות לברך. זאת היא הדעה השנייה שמובאה בשולחן ערוך. כעת אנחנו נראה אם זה יכול לבאר לנו את המבצע נשק שהרבי יסד, ושזה נהוג בבית הרב, וכפי שהרבי אמר שזה כך נהוג, כבר מזמן של האלטר רבה והלאה. כל הדין הזה שיכולה מתורת ערבות, אמרנו שזה אחרי שהדליקה, האישה הדליקה בחדר אוכל, עדיין יש עליה חיוב להדליק במטבח ובשאר המקומות שמכינים את האוכל, ולכן האורחת מדליקה בשליחותה במטבח, ולכן יכולה לברך על זה. מה שאין כן אנחנו כשאנחנו נוהגים, כפי שאמר הרבי, שהמנהג הוא בבית הרב, להדליק, כולם ידליקו גם על השולחן שאוכלים, שמה, אחרי שהאימא הדליקה נרות, אין שום חיוב להדליק עוד נרות. במטבח יש חיוב, פה אין חיוב. אז אין בזה מצווה של ערבס. אז הדעה הזאת לא יכולה לספק אותנו למצוא טעם שיוכלו לברך גם על ההדלקה של שולחן האוכל. לכן אלתרבי מביא שאת המנהג שאנשים האורחות מדליקות במטבח, ועל זה הוא אומר וכן נוהגות במדינות אלו, כיוון שיש חולקים ויש אומרים שיכולות. נכון, אמרנו קודם שהרמ"א אומר שגם על שולחן האוכל יכולות להדליק, כיוון שכל מי שמדליק מוסיפים נר, מוסיפים שמחה. זה להסביר למה הדלקה זה מצווה. אבל הרמ"א מדבר שם במי שאינו סמוך על שולחן בעל הבית. ואמרנו קודם שיש עליו חיוב, כפי שהגמרא אומרת שהחצנאי יש עליו חיוב, כיוון שזה לא כמו מזוזה שזה חובת הבית, זה חובת גברא. יש עליו חיוב להדליק, אלא אין לו איפה להדליק, אז הוא אנוס. אז זה אומר רמ"א, שאם הוא לא רוצה להסתפק בנתינת פרוטה, הוא יכול להדליק על הבן שולחן הבית, והוא מקיים בזה את המצווה של הדלקה, כיוון שהוא מוסיף אור ומוסיף שמחה ומוסיף מצווה. אבל זה לא יכול להיות הטעם שהוא יקבל את החיוב, שהרי אחרי שהדליקו נרות אין חיוב להוסיף עוד נרות. כמה? החיוב הוא נר אחד, נר איש וביתו, והמנהג הוא שתי נרות, זכור ושמור. אבל יותר מזה אין חיוב, כיוון שאין חיוב אין ערבס. החיוב הוא רק במטבח. לכן הדעה השנייה שאלתרבי מביא, שנכון, נכון שהוא אחרי כל זה הוא אומר יש חולקים וכן נוהגים במדינות אלו, זה לא מספיק לנו למנהג שכל בת מדליקה נרות, ולכן אנחנו זקוקים להסביר, כפי שאמרנו קודם, שסוף כל סוף, שכיוון שהחיוב הוא חיוב גברי ולא רק חיוב חפצה, שלכן האורחות אלה שאינן אורחות יש עליהן חיוב, אז לכן גם האורחות וגם הבנות יכולות לומר, כיוון שיש עלי חיוב, רק שפטרו אותי בזה שהאימא מדליקה בשבילי, אז אני רוצה להדליק בעצמי, ואני לא רוצה לצאת בזה שהאימא מדליקה בשבילי, ולכן היא יכולה להדליק בעצמה, וזהו הביאור של המנהג והמבצע של נרות שבת קודש, שכל אישה ובת בישראל, מי שהגיע לחינוך, תדליק נרות שבת.